קראנו השבת את פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. כל שנה שאנחנו נפגשים עם הפרשה הזאת, עם ההתוודות של יוסף אל אחיו, זה מרגש עד כדי דמעות. אנחנו שואלים את עצמנו, איך יכול היה לקרוא דבר כזה בין האחים? איך יכולה קנאה להביא לתוצאות כאלה קשות, כאלה חמורות? אמנם בסופו של דבר הכל התגלגל לטובה, אבל איך יכול להיות? אבל כבר אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שהקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. תכונה הזאת, תכונת הקינה, היא תכונה של הרס, וכמובן תכונה לא בריאה. לכאורה הטבע של האדם זה לקנה. אדם טבעו, הוא רואה את מישהו שהוא על ידו, שהוא מצליח יותר באיזשהו תחום, הוא מקנה בו. זה טבע, זה טבע, או זה מחלה, או זה טבע של מחלה. זאת אומרת, האם אנחנו צריכים להסתכל על ההתגברות על הקינה כלשנות את הטבע של האדם ולהיות אדם אחר למעלה מהטבע שלו, לצאת מהטבעיות הרגילה שאדם עובד, עודף כבוד, אדם מקנה, אדם יש לו תאוות, וצריך להשתנות ולהיות מלאך לא קנאי ולא עודף כבוד ולא תאב. או שאלה תכונות שהן בעצם לא טבעיות, אלה תכונות של, זה מחלה, זה משהו לא בריא, שיכול להיות שהוא מתנן בתוך האדם. לפעמים יש לאדם מחלות, מחלות פיזיות יש לאדם, זה המצב שלו. אז מה, זה הטבע, זה הטבע, זה הסדר? בוודאי שלא. אדם צריך לדעת שהמצב הבריא זה שאדם לא מקנה, לא בעל תאוות ולא רודף כבוד. וצריך על זה לעבוד. עבודה גדולה. להיות בריא. עבודה של בריאות. זאת אומרת, אדם מתבונן, מה עושה הקנאה? מה זה גורם לו? זה גורם לו צער, זה הוא אוכל את עצמו, כואב לו, וזה אולי גורם גם ייאוש ותסכול. אז זה כדאי שהאדם יבוא לידי התחושות האלה, להרגשות הלא טובות הללו? לא. אז למה, כן, יש, אז צריך לצאת מזה. ואיך יוצאים מזה? על ידי התבוננות. התבוננות, מה עושה הקינה? ומה היא מביאה את האדם? ונגיד, בשביל אני צריך לקנא באחרים. אדם צריך להיות וכל מה שיש לו, לדעת, להודות, לשמוח. לא יוצא מהקינה שום דבר, אם לא יוצא מזה שום דבר, אז צריך לצאת מזה. איפה יוצא מזה זה נזק כמובן, אבל לא יוצא מזה שום דבר טוב. אז צריך לעבוד, אדם צריך לחשוב. חשוב בתוכו, בתור, בינו לבין עצמו. יש לו תכונה, מרגיש שהוא מקנה במישהו אחר בסביבה שלו, ולפעמים זה ציבור בציבור. ולהתבונן, ולראות את החסרונות של זה, ולהתרגל להיות שמח בחלקו. איזה עשיר השמח בחלקו. השנה הזאת שאומרת איזה עשיר השמח וחלקו ואיזה גיבור הכובש את יצרו ואיזה חכם לומד מכל אדם, היא בעצם באה לדבר נגד הקינה. עשיר זה לא משהו יחסי, שאתה רואה מישהו יותר כסף אז הוא עשיר, ולמישהו השכן שלך יש יותר כסף אז אתה מצטער שאתה אין לך את זה, שאין לך יותר ממה שיש לו. אבל עשירות אמיתית זה אדם ששמח בחלקו, זה אדם שטוב לו. יכול להיות אדם שיש לו המון המון כסף ולא טוב לו, אז מה זה עשירות? זה לא נותן לו שום דבר. איזו גיבור הכובש את יצרו, זה לא עניין של כמות של כוח, כמה שאדם יותר גיבור אז הוא נחשב גיבור, אלא משהו פנימי בתוך בינו לבין עצמו. אדם ששולט על כוחותיו הוא גיבור, הוא שמח ויש לו הוא בתוך תוכו. ואיזה חכם, זה לא כמויות של חוכמה, זה הקישור לחוכמה. אתה אוהב את החוכמה, אתה נמשך אליה, אתה בגלל זה לומד מכל אדם, כי זה לא משנה מי כי אתה, זה לא זה העניין של אתה צריך להתכבד על ידי זה, להראות שאתה יותר חכם, כי אתה לומד מכל אדם, גם אדם שפחות ממך ויש לך מה ללמוד ממנו. ואת איזו חכם הלומד מכל אדם, כאן יש לימוד גדול מאוד מאוד, שכשאדם שמכל אדם אפשר משהו ללמוד, לא רק מהחכמים ממך, מהגדולים ממך, אלא בעצם כל אדם אפשר משהו ללמוד ממנו. ותשתדל כל שיחה, כל דבר, תראה מה אפשר ללמוד. וזה חוכמה, זה החוכמה, זה החכם האמיתי, הוא מחובר אל החוכמה, הוא אוהב את החוכמה, הוא מחפש אותה בכל מקום, ותמיד תמיד הוא לומד מכל מצב שהוא נמצא, הוא תמיד לומד, זה חכם, הוא תמיד לומד. צריך לעבוד על זה, דברים פשוטים, אבל צריך לממש, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. אם אדם נעשה בריא ולא מקנה ממש, הוא נהיה לו טוב, הוא נהיה בן אדם אחר, נהיה ממש בן אדם, הוא נהיה בן אדם, נהיה בריא. אבל אני רוצה לומר יותר מזה, צריך להיות להפך מהקינה. לא מקנה פירושו של דבר שאדם לא מסתכל על אחרים ולא משווה את עצמו לאחרים, והוא שמח במחולקו, שמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לכל אחד הקדוש ברוך הוא נתן מה שצריך להיות לו, ובוודאי הקדוש ברוך הוא שוקל את הדברים באופן הכי טוב והכי נכון, ולכן אני לא משווה את עצמי לאחרים, ואני מה שיש לי אני מאוד מאוד שמח. אבל יותר מזה צריך להיות, צריך להיות גם שמח בהצלחתם של אחרים, אהבת הבריות. אדם צריך להיות לא כך עצוב בעצמו, והשאלה אם הוא משווה את עצמו לאחרים או לא. אדם צריך לא רק ההפך מהקינה, לא רק להיות קנאים במה הצלחתם של השני, להיות שמח שהשני מצליח, זה לא על חשבונך. אדרבה, אדם רואה שמישהו מתפלל יותר, קם מוקדם, מתפלל מוקדם, קנה בו, לא שמח. שיש עוד אחד עובד השם טוב, הוא עובד השם מתלהבות, אתם, אז זה משמח אותך. למה זה צריך, למה זה צריך לצייר אותך שאתה לא מצליח להיות כזה, ואתה מקנה בו? או אתה רואה שאחד שקדן יותר, מצליח יותר בלימוד, אתה באופן טבעי משהו בלב ככה צובט את האדם, כי הוא היה רוצה להיות יותר מהשני, למה להיות פחות? הוא לא רוצה להיות פחות, אז לא ניחה לו שהשני מצליח. זה קינה, זה קינה רעה. ההפך מזה זה ששמח שהשני מצליח, הוא לא על חשבונך למצליח, מה הבעיה? אז יש יותר עובדי השם, אתה רוצה שיהיו עובדי השם, אתה רוצה שיהיו עוד יותר קידוש השם בעולם, אז אתה רוצה לקדש השם, נכון? אבל שמח שעוד יש קידוש השם, עוד אנשים לומדים, עוד אנשים עובדי השם, גומלי חסדים, שוקדים על התורה, מתפללים וכדומה, עובדים בין אדם למקום, במצוות בין אדם לחברו. צריך לפתח בריאות כזאת, ואז אדם מופשר. שכל הוא כשאדם טוב לו, אז גם הקדוש ברוך הוא משפיע עליו טוב. כי כשאדם במצב רוח לא טוב, אז הוא מושך דינים עליו. אדם במצב רוח טוב ושמח בחלקו, שמח בכל הדברים, אז הקדוש ברוך הוא משפיע לו עוד טוב. יאיב חוף מתו לחכימי. הקדוש ברוך הוא מיטיב לאלה שטוב להם. כמו שאדם פותח את עצמו לפני השפע האלוקי, כך הקדוש ברוך הוא משפיע עליו. אז על כל פנים שאנחנו נפגשים במציאות הזאת של האחים, אנחנו צריכים כל פעם שאנחנו נפגשים עם זה לראות איך אנחנו משפרים את עצמנו בעוד שלב של תיקון במידה הזאת ובמידת הקינה. ואם יצאנו מהפרשה הזאת באיזה התקדמות, אז היה חשיבות ללימוד של הפרשה. זה הדבר הראשון מהמפגש הזה של האחר. אחרי שאנחנו לומדים עוד דבר מהפרשה שלנו, והאלוקים, אתם חשבתם על אי תורה, אבל לא אתם עשיתם את הדבר הזה, ריבונו של המסע, והכל לטובה. אנחנו נראה בפרשה הבאה, והאלוקים חשבה לטובה. כלומר, תסתכל לדעת שאנחנו לא תמיד יודעים לפרש את המאורעות באופן הנכון. אנחנו מסתכלים על כאן ועכשיו, וצריכים לדעת להסתכל לטווח ארוך, אם אפשר, ולדעת על כל פנים שהדברים, שהסדר האלוקי, סדר ארוך, 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 ארוך. ומה שנראה לנו שהוא לרעה, בסוף מתברר שהכל לטובה. כי כל מי דוד רחמנא ליתב אביו. הזוהר לומד כאן איזו התבוננות גדולה מאוד. יהודה ויוסף, שתי דמויות מרכזיות מאוד, שמסמלות גם בחינות מסוימות של מידות אלוקיות. אני רוצה משהו להביא מהזוהר. על הפסוק ולא יכול יוסף להתאפק, אומר הזוהר, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, השליט את האדם שיהיה מלך על הכל. ויש כמה סוגים של בני אדם. יש צדיקים ויש רשעים. יש טיפשים ויש חכמים, יש עשירים ויש עניים, והכל כדי שיזכו אלו באלו. צדיקים לקרב את הרשעים, עשירים לפרנס את העניים ולזכות על ידם, וכך יזכה אדם לחיי העולם. וחכמים ללמד את הטיפשים, כמובן. זאת אומרת, אומר לנו הזוהר שהעולם בנוי בין משני כוחות בעצם, כל המציאות כולה. זה מין זיווג כזה, זכר ונקבה, נותן ומקבל. כל הבריאה כולה היא בורה באופן כזו של כפילות, של יש שמיים וארץ. שמיים נותנים וארץ מקבלת. וכך בתוך בני אדם גם כן יש בני אדם שהם התפקיד שלהם לתת, כדי לקבל. יהודה ויוסף גם כן ביניהם יש את השני התפקידים הללו. יוסף הוא כאילו המקור. עכשיו במציאות שיוסף נמצא, שהוא המפרנס את כולם, אז הבחינה הזאת היא שיוסף מקור, ויהודה הוא הבחינה של המקבל את הדברים הללו, כן? יהודה הוא מידת המלכות. מידת המלכות היא אחר כך קיימת את כל המציאות כולה, אבל היא צריכה לקבל את הכוחות ממקור יותר עליון, כדי אחר כך עם המקור הזה לפזר את זה לכל, כמו מבחינת נגיד הזיווג של איש ואישה, שהאיש הוא לא נותן, האישה היא אחר כך היא עקרת הבית, היא המחלקת את כל הדברים לכל המשפחה וכדומה. זאת אומרת, יש עולמות, עולמות מה? עולמות, עולמות עליונים. אחד עולם יותר מהשני, והוא המקור והמשפיע והמנביע, ויש המקבלים. מה מלמד אותנו הזר? שבכל אנחנו קוראים מפגש כזה, צריכים ללמוד, זה בעצם מלמד על כל המציאות כולה. והווה אומר, שכשאתה עושה איזו פעולה מסוימת, פעולה של נתינה, זה לא פעולה שעומדת בפני עצמה, זה מהלך גדול שקשור עם כל הנתינה שיש בעולם. אתה מקבל כדי להופיע את הדברים הללו. אז הוא עושה איזה תפקיד מאוד מאוד כללי. כי כל המציאות כולה היא מציאות אחת, וכל אחד וכל מה שהוא עושה זה חלק מכל התהליך הגדול הזה. ההתבוננות הזאת היא מגדילה את ההבנה שכל פרט ופרט וכל מעשה וכל מקרה הוא לא מקרה עומד לעצמו, הוא בעצם חלק משלמות אחת גדולה. ואם כבר הזכרנו משהו מהזוהר, אז נסכים עוד איזה דבר. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויפק. אומר הזוהר, כי מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו כל שלטי גיבורים. הוא נפל על צוואריו. מי זה הצוואר הזה? יש צוואר של בנימין, ויפול הצווארי בנימין אחיו. מה זה המשמעות של צוואר? סוף פעם אנחנו רואים, לוקחים איזה מציאות מסוימת בגוף, ובעצם זה מסלם אל משהו הרבה הרבה יותר גדול. הצוואר הוא מחבר את הראש עם הגוף. הצוואר הוא מקום מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד מקום של חיבור. מה אומר הזוהר? מהו המגדל הזה? זו ירושלים של מעלה. צווארך זה בית המגדל של מטה, שהוא עומד ביופיו כצוואר לגוף, שהוא היופי של כל הגוף. צוואר, שמים עליו את כל הקישוטים. זה המקום שמתקשטים בו. והיופי של כל הגוף בנוי לתלפיות, שכל פיות משבחים אותו. ומתפללים אליו, ובו תולים כל הקישוטים על הצבא, אלף המגן תלוי עליו, כך בית המקדש. תיקונים רבים מתקנים בו, כל שיטי גיבורים, מצד הדין הקשה, וזה מה שכתוב על צבא, ויש לצבא גם, הצבא זה מקום מסוכן, שאם אדם פוגע בצבא, אז כל הגוף נפגע, כמובן. אז לצבא הוא מקום מאוד מאוד מרכזי, ומצד אחד הוא קיים את כל הגוף, מצד שני הוא גם, אם הוא נפגע, אז זה הורס את הכל. ובית המקדש הוא משול לצבא. זאת אומרת, יש בית מקדש של מעלה, יש בית מקדש של מטה, ויש חיבור בין המקור העליון האלוקי לבין העולם. והעולם מקבל את השפע שלו, את הקישור שלו למקור, לקיומו, דרך בית המקדש. בית המקדש קיים, הכל קיים. חלילה וחס נחרב בית המקדש, כאילו הכל בטל. כמו שחז"ל אומרים לנו, ישראל גלו זה כמו מוות, זה כמו מיטה. אין את החיות, את הקיום באמת, קיום אמיתי. החיות והקיום שיש בחורבן הבית ובפיזור ישראל בגלותם, זה לא ממש חיים. זה משהו חיצוני. זה כאילו גוף עם חיות מאוד מאוד מצומצמת. כמו, כן, וכשהגלות מתמשכת, אז החיות עוד יותר מצטמצמת, וזה נהיה בעצמות מפוזרות. וכשהגלות עוד יותר נמשכת, אז אומר הגאון מווילנה, גם העצמות מפוזרות זה משל כבר לא מתאים למצב, אלא זה מתפוררות העצמות, וזה נעשה כאפר, ואנחנו עכשיו, אומר הגאון מווילנה, דורו, דורו של גאון מווילנה, הוא אומר, אנחנו עכשיו כמו אפר, כמו כתרוות אפר. תרוות אפר זה, זה כף שמחזיקה תרוות אפר, שזה נוגע להלכה, שאם תרוות אפר של, של גוף של אדם שתורר, אז הוא מתאמה. כבר לא אין שום דבר, רק אפר, ממש פירום, הכל כמו אפר. ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יקים אותנו מאפר. אז זאת אומרת, חיסרון בית המקדש הוא כמו שנחתך הצבא, כביכול. זה מה שאומר הזוהר. הצבא הוא המחבר, מחבר את העולם, בית המקדש מחבר את העולם למקורו, לריבונו של עולם, לבית מקדש של מעלה. ועל זה בכה יוסף על חורבן בית המקדש, זה מה שאומר הזוהר. אז אנחנו מתקרבים לעשרה בטבת, אנחנו צריכים תמיד להיזכר, אנחנו לכאורה חזרנו לארץ ישראל, ברוך השם מיישבים את ארץ ישראל, ברוך השם מתקדמים בשלבי הגאולה, אבל חסרון בית המקדש, בלי בית המקדש זה כאילו הכל חסר. תרגיש את הדבר הזה, בלי בית המקדש חסר לנו הכל. בית המקדש הוא מאחד את כל ישראל. יש בית מקדש אחד בישראל, כהן גדול אחד, מקום אחד שכל תלתלפיות שכל ישראל פונים אליו. אוהב השם שערי ציון, המצוינים בשערי ציון. אומרים חז"ל, אומרים על זה משל, שהקדוש ברוך הוא עובר דלת אמות של אחות שערים המצוינים בהלכה. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אבל הפשט של הפסוק, הפשט של הפסוק, לקחו חכמים ודרשו את זה לפי המצב, שהקדוש ברוך הוא אוהב את שערים המצוינים בהלכה. למה? כי שערים המצוינים בהלכה, ההלכה היא מחברת את כל ישראל ביחד. כל ישראל, יש מחלוקות, איך לעשות, בסוף מגיעים למסקנה הלכתית, והמסקנה הלכתית, כולם עושים אותה. אז היא בעצם המחברת את כל ישראל ביחד. הקדוש ברוך הוא אוהב שעם ישראל מאוחד. מאיפה לקחו את הפירוש הזה? מהפסוק. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. מה הפשט של הפסוק כפשוטו? יש משכנות. משכנות יעקב, זאת אומרת, יש בתי כנסיות, חסידים, מתנגדים, ספרדים, סוגים של, של בתי כנסיות כאלה ואחרים, וכל אחד יש לו את הדרך שלו בעבודת השם. אבל אוהב השם שערי ציון, השערים שם כולם מתאספים. בשערים נמצאים כל הכלל כולו. אוהב השם את הכלל, כלל ישראל. כלל ישראל מחובר. איפה זה נמצא? בשערים. כולם חייבים לעבור בשער העיר. רחובות, יש רחובות שונים, פינות שונות וכו', אבל בשער כולם משתמשים בו, בשער אחד. כולם משתמשים בשער הזה. אוהב השם את האחדות, את היחד, מכל משכנות בית יעקב. זה עניינו של בית המקדש. בית המקדש הוא מאחד את כל כלל ישראל. יבנה בית המקדש, כל ישראל שם עובדים, כל ישראל פונים לשם. אין מקום לעשות שני בתי מקדשות, מקדש חסידי, מקדש כזה, יש מקדש אחד, מקדש אחד. אחדות. נעבור לעניין השלישי. ויאמר אלוקים לישראל במרות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו וכו'. יוסף יפיק ידוע לעיניך. הקדוש ברוך הוא מבטיח כאן, אנוכי ירד עמך מצרימה ואל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם. מסביר כאן אור החיים מה החששות היו של יעקב, שיעקב יודע שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם ש שבניו יגלו ויהיו בגלות, ויעקב רואה אוי ווי, אני זה שגורם את ה שצלי זה מתממש מה שנאמר לאברהם. עבדום ועינו איתם 400 שנה, הוא מאוד מאוד חרד מזה, מצער, ירא. אומר לו, לא, אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, במראות הלילה. למה במראות הלילה? כי זה הולכים לגלות, הגלות היא לילה. אומר לו ליעקב, אל תירא. אמנם יש כאן ירידה, ירידה מאוד מאוד גדולה, אבל זאת ירידה צורך עלייה. מה זה כי לגוי גדול לשמחה שם? זה לא הפשט הוא רק כפשוטו שעבדו וכשהריבו ויעצמו בימוד מאוד, כן, והעם ישראל נהיה 60 ריבו. לא מדבר על כמות. מדבר כאן על עוד איזה רעיון עמוק. המקובלים אומרים שכשאדם הראשון חטא, החטא הזה גרם ממש הרס של כל הקדושה. התפזרו את הקדושה, ניצוצות הקדושה התפזרו בכל העולם כולו. זה היה חטא כל כך עמוק, בגלל זה נגזרה מיטה על כל הדורות, כן? בגלל החטא הזה, אילולא החטא הזה של האדם הראשון, כל המציאות הייתה אחרת. חיים עליונים. זאת אומרת, אז היה איזה פיצוץ כזה, שפזרו, כל הקדושה התפזרה. והתפקיד של הדורות, כל הדורות כולם, זה בעצם לתקן את החטא של האדם הראשון. זה עניינה של הגאולה העתידה, זה התהליך הנמשך ונמשך, כל הזמן לתקן את החטא של האדם הראשון. נתפזרו ניצוצות במצרים, שזה מקום תמה, מקום מאוד מקולקל, מקום מאוד ירוד. ושם יש ניצוצות של קודש, וצריך ללקט אותם. וכך כל גלות וגלות. התפקיד של הגלות זה ללקט את הניצוצות המפוזרים. מי יכול ללקט? זה המגנט. זה ישראל שיש בהם קדושה. כל אחד מישראל יש קדושה. אז כשישראל נמצאים במקומות האלה של בגלויות, הם מלקטים את הניצוצות. ועל ידי זה עושים תיקון גדול. אז מה שכתוב כאן כי לגוי גדול השמחה שם, זה הכוונה לא רק לישראל בעצמם, אלא כל מה שהם יאספו ינקטו מתוך כל הניצוצות ויגיעו להחזיר ניצוצות הקדושה למקורם. ולכן במקום אחר כתוב, המקובלים אומרים, לכן מאז שישראל יצאו ממצרים יש איסור לחזור לארץ מצרים, כי גמרו שם את העבודה, כבר נקטו שם את כל הניצוצות של הקודש, והמקום שם נקי מזה, ממילא אין מה לרדת לשם, נשאר. ויש גם המקובלים, יש תיקונים שונים, מדרגות של תיקונים שונים, כל דור ודור עושה עוד תיקון ועוד תיקון ועוד תיקון. כל גלות היא משלימה עוד שלב, שלב בתיקונים. אז זאת אומרת, אתה חושב שירידה היא ירידה, ואתה דואג מפניה. אז ריבונו שלום אומר לו, תדע לך, יש איזה תפקיד מאוד 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 גדול. ואל תירא, אל תירא, כי לגוי גדול השמחה שם. יש לך תפקיד מאוד גדול, זה יהיה תפקיד שמחייב הרבה התמודדויות, לא פשוט, וינום, כן, הרבה עינויים צריכים לעבור, אבל הם עינויים בונים. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו. וכאן מתעוררת שאלה גדולה. הקדוש ברוך הוא שכינה, לא משרה שכינתו בחוץ לארץ, ולא במצרים. כתוב, משה רבינו אומר, כשתתי את העיר אני אתפלל, לא יכול בתוך מצרים ממש להתפלל, בתוך העיר, מפני ששם השכינה לא שורה. והנה כתוב כאן, אנוכי ארד עמך מצרימה. זאת אומרת, כאן קושיה. ואז מה הוא מתרץ? האורח חיים. הוא אומר מדרגות, מדרגות ומדרגות, כמובן בהשראת השכינה. יש השכינה ששורה בבית המקדש, וזה השיא של ההופעה של השכינה, שממש כביכול רואים אותה. באוהל מועד, כאילו רואים את הענן שורה על האוהל, עד כדי כך שהענן שנכנס, כבוד השם מופיע שם, שמשה לא יכול להיכנס, אי אפשר, מעלה כבוד השם שם. אותו דבר קורה לשלמה המלך שבונה את בית המקדש. שוב פעם מופיע השכינה כביכול באופן ממשי, שממש חשים את קיומה של השכינה. זה מדרגה, מדרגה עליונה. אבל כתוב שבכל עשרה שעוסקים בתורה, שכינה היא מהם. כאן אנחנו לא רואים את השכינה. גם עשרה, לא רק עשרה, גם שלושה. אלוקים ניצב בענת אל. במניין, וגם שלושה, וגם אחד, שכינה כנגדו. מדרגות, מדרגות. אז ראשית כל, מדרגות, מדרגות, אבל להבין שבכל דבר, שהקדם עושה את רצונו של השם, באותו זמן מופיע רצונו של השם על ידי אדם, בעצם זה נקרא שכינה. זה שכינה. שאדם עשה מצווה, אדם לומד תורה, ועכשיו התורה מופיע בפיו, מה התורה? זה השם, זה ריבונו של עולם. קודש בריחו והורה התאחדו. אז אתה דיברת דברי תורה, מוצאת מפיך דברי תורה, עכשיו השכינה שורה. מדרגה, מדרגה אחת. שניים, מדרגה יותר גדולה. כי זה שניים, זה כבר שתיים, כפול. וכך זה הולך וגודל, וכשעשרה יושבים ועוסקים בתורה, אז שכינה היא מהם. עוד במדרגה יותר גדולה. וכשעשרה עוסקים בתורה, יש בזה דיון, האם הכוונה ביחד, או לומדים בסדר ביחד, כל אחד לומד עם חברותה, וכאלה לומדים לבד, אבל התכנסו ביחד, ובאותו מקום יושבים ביחד, וכל אחד לומד, כל אחד לומד לעצמו, חברותות, גם אז, כיוון שיש כאן עשרה ביחד, שתספו למטרה אחת, לעסוק בתורה, שכינה שורה. צריך לחוש את זה, להרגיש את זה, זה שכינה שורה. העין לא רואה את זה, אבל העין העליונה, העין הפנימית, העין הרגשית, העין האמונית, צריכה לראות את זה, ששכינה שורה. מדרגות בהשראת השכינה. אז אנוכי ארד עמך מצרימה, לא במדרגה הזאת של שכינה בארץ ישראל, אלא במדרגה אחרת, אבל גם כן, ארד עמך מצרימה. אבל אחר כך בחזרה, ואנוכי הלכה גם עלו. פעמיים עלו. הלכה גם עלו. אני אבוא ויוציא אותך ממצרים. לא אתה תצא ממצרים לבד, אני אבוא ויוציא אותך ממצרים. זאת אומרת, הכרת הדבר הזה שגם בגלות, לגלות יש תפקיד, לכל מצב. אני רוצה להמשיך את זה גם על התבוננות האישית. יש מצבי גלות אישיים, רוחניים אישיים. אדם נופל ממדרגתו, אז הוא בגלות. שולט עליו באיזה מידה מסוימת חולשה שמשתלטת עליו, והוא בגלות. אז יש לתפקיד, לגלות תפקיד. אנוכי ירד עמך מצרימה. אנוכי ירד, כלומר כשאדם נופל, אז בעצם גם שם, שכינה עמו. ולדעת, אדם צריך לדעת את הדבר הזה, שכשאדם יש לו איזו חולשה, יש לה תפקיד לחולשה הזאת. אבל לכתחילה זה חולשה, זה לא לכתחילה, צריך לגמר עליה. נכון, צריך לגמר. אבל היא עובדה, היא קיימת עכשיו. היה צריך להתגבר. אבל הוא נחלש. הוא נחלש, אז יש לו תפקיד עכשיו בחולשה הזאת. יש לו תפקיד בחולשה הזאת, הוא יכול לעשות תפקיד שלא היה יכול לעשות אותו בלי כשהוא במצב אחר. כי יש שם ניצוצות, ניצוצות נפולים למטה. כמו בגלות, כן? יש ניצוצות שהם, שכשהוא נמצא במדרגה גבוהה, הוא לא יכול לתקן את הניצוצות הקטנטנים האלה, שהם נמוכים. אבל כשהוא נפל, אז יש שם ניצוצות, ניצוצות של קדושה, שהם קטנטנים כאלה, שהם שייכים לניצוצות של חולשה, והוא מתגבר, ויוצא אחר כך מהחולשה, הוא מרים דברים, ניצוצות, ועושה תיקונים. ולכן אמרו חכמים שגדולים בעלי תשובה, כי בעצם הירידה היא צורך עלייה. לא, אז לכתחילה אף אחד לא צריך לרדת, לכתחילה לא צריכה להיות גלות, לכתחילה לא צריך להיות חטא האדם הראשון, לכתחילה, כן. אבל אנחנו דנים במצבים הקיימים. עובדות, יש האדם הראשון חטא, שיש נפילות ויש גלות, לכל ירידה יש תפקיד אחרי שהייתה, לא לרדת. אבל בדיעבד צריך לדעת לא להצטער, אלא לקחת את החולשה הזאת ולהיבנות ממנה, ואז יוצא שאדרבה, הפכת אותה, ואז הזדונות נפחות לזכויות. כלומר, כל מצב שאדם נמצא הוא צריך לדעת, זה לא מקרה, זה מתוכנן. אגם שלא היה צריך, זה היה תלוי בבחירתו לכאורה, אבל לכאורה, גם תלוי בבחירה, וגם ככה היה צריך להיות. כי אנחנו יודעים שהכל מסודר, הכל לפי ריבונו של עולם. מבצד האדם לא היה צריך לרדת, ובאמת הוא צריך קצת לתקן את זה. אבל עכשיו שהוא נמצא במצב כזה, לדעת, הוא עכשיו, אני, את הנפילה הזאת, אני צריך למצוא כאן את הנקודות, איך אני ממנה נבנה. ואז ממשיך מזה תיקונים גדולים. אנחנו היום בעזרת השם קבענו, אני רוצה קצת להקדים, לקיים מסיבה חגיגית גדולה, להשתתף בסיום השס של כל לומדי השס וכל ה... וגם בתוכנו יש כמה שגם שהיו במסגרת הזאת ולמדו. זה לא התוכנית בדיוק של הישיבה, אבל אנחנו דיברנו על זה שצריכים גם לשמוח בשמחתם של אחרים, כן? דיברנו על זה היום, וכלל כמובן נזכרתו של ציבור גדול שגמר להיות, להרגיש את השמחה שיש בעם ישראל, כל כך הרבה אנשים שלמדו תורה במשך שש שנים בקביעות. זה משמח את הלב. אנחנו צריכים להרגיש שותפות בזה. אמנם שלא, אנחנו לא עוסקים בזה, יש לנו את התפקיד שלנו בישיבה, ללמוד בעיון, להבין, בעמקות, בהתבוננות, אבל אנחנו גם עושים את תפקידנו, אבל אנחנו שמחים מאוד מאוד בשמחת הכלל, בשמחת ציבור מאוד גדול, שהוא באופן כזה עסק בתורה, ולמד את כל השס מתחילתו ועד סופו. לבוא בשמחה לתחושה הזאת, ברוך השם. וזה ייתן לנו כוח, ואז זה הדדי. אנחנו נותנים כוח ללומדי השס, ומתם אנחנו נקבל כוח ללימודים שלנו, ומיני ומיני יתקלס אליהם.